ברוכים הבאים לטייק דאון, פודקאסט ה-MMA הרשמי של ישראל. אני ארקדי סצ'קובסקי ואיתי נמצא כמו תמיד האלוף הבלתי מנוצח באי אכילת מצות בחג פסח. אי אכילת מצות אולימפי.
רק שתדע שעשינו את הסדר אצלנו בבית ושלחתי את הילד לקנות מצות, אחי. מסתבר ש... עושים עלינו מרמה ואין חבילת מצות קטנות. הילד שלי חזר עם 2.5 קילו מצות.
נכון.
חבילה בגודל...
האם זה על המקרר? האם זה על המקרר?
לא, אצלי אין מקום על המקרר, זה על השיש עדיין.
עדיין.
ואף חבילה לא נפתחה, כי מסתבר שלסדר אמא שלי באה עם ערכת 3 מצות כזאת מיוחדת מחבד, שהיא כבר עטופה והכל ומוכנה, שלא היינו צריכים לקנות 2.5 קילו מצות.
זה אף אחד לא צריך לקנות, אלא אם כן אתה חובב מצות וכוכב טיק טוק שעושה מצות.
אם יש לך בית עם 2 הורים ו10 ילדים, לא נצביע על אף עדות מזרח שזה אופייני להם.
או קבוצות, איך קוראים לזה, בקהילות במדינת ישראל. לא רוסים, 2 ילדים, כלב או חתול. סבתא בסלון.
זה רוסים, רוסים זה כלב, זה חתול וילד. זהו.
לא, שניים.
האח של הילד זה החתול.
2 ילדים, כלב או חתול. זה. תמיד יש לרוסי, יש אח או אחות, כלב או חתול. זה חייב להיות. אז כמו שאמרנו, חברים, אנחנו חזרנו גם ב... אחרי תקופת החגים, תקשיבו, חגים עם ילדים זה קשה. אז תמשיכו לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, תחפשו טייק דאון MMA, כמו שרשום שם למטה, אתם תגיעו אלינו, אנחנו שומעים את הקולות שלכם, שומעים את האהבה שלכם, אני גם שומע את הצעקות של הילדים שלי, לכן שבוע שעבר היה קשוח. אז... יש לנו תוכנית ממש ממש סבבה להתחיל איתה את התקופה שאחרי הפסח. אז קודם כל יש לנו ראיון עם אולגה רובין, ויש לנו איזה טיזר, אנחנו לא יכולים להגיד עדיין שזה רשמי, זה טיזר למה עתיד לקרות אצלה. אנחנו נדבר על חדשות בסצנה הישראלית, אנחנו לאט לאט משתלטים על אנגליה, אנחנו נדבר על חדשות מעולם ה-MMA, קונור מגרגורי עושה את זה שוב, ואנחנו נדבר על אירוע UFC, Fight Night, שהיה מאוד מאוד נחמד, אבל היה כזה, זה נראה כמו אירוע פרילימס של הכל, ואנחנו נדבר על אירוע UFC 301, הישר מריו די ג'נרו ברזיל, עם החזרה של ז'וזה אלדו.
קינג אוף ריו.
קינג אוף ריו. קינג אוף ריו. כל זה בתוכנית היום, אז קודם כל, without further ado, אנחנו מפנים את הבמה, ותיכנס אלינו, הגאד מאדר של ה-MMA הישראלי, אולגה רובין. והנה, באמצעות עריכה מדהימה שלי לחגים, אנחנו עם הגאד מאדר של ה-MMA הישראלי, אולגה רובין. מה שלומך?
גאד מאדר.
כן. אני תמיד אומר, אולגה היא האישה היחידה שאני יכול להגיד לה שהיא גדולה ורעה, ואני לא אקבל פצצה לראש. למרות שאני יכול. במקרה הזה אני יכול.
זה מצחיק, כי כל פעם שאומרים גדולה ורעה, ואז רואים אותי, ואז כזה, את יודעת, את לא באמת כזאת גדולה, אבל את רעה.
למה? את גבוהה, אבל.
את לא רעה, תפסיקי, את לא רעה, את חמודה.
זה מה שאמרו לי כמה פעמים בכלוב, לא זוכרת אם זה היה קאטמן, השופט בבלטור כזה, I don't know why they call you big, but you are bad.
אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. בעצם, וגילוי נאות, אנחנו פה שלושתנו בקשר טוב, בלי קשר לתוכנית ובלי קשר להכל.
Besties.
ממש. אז בעצם גם התקופה של המלחמה הביאה פה טלטלה לכל הענף. שי, מהאירוע שלו גם שנדחה, שעכשיו ברוך השם במה הוא חוזר. ואת, כמי שהיא כבר... אתה יודע, שבוא נגיד ככה, שיש לו עוד גם, הייתה בפיק, נלחמה כבר על חגורות, גם בבלטור, גם באינביקטה, ופתאום הגיעה המלחמה, פתאום הגיעו הביטולים. ואז היה, את יודעת, איך אומרים את זה, חוסר אקטיביות. בואי תספרי לנו קצת מה קורה בתקופה הזאת, ויכול להיות שניתן איזה טיזינג למה עלול לבוא. טיזינג טוב.
Yes, sir. בוא נתחיל מזה שבמאי שנה שעברה, לפני שנה בדיוק, עשיתי את הפיניש של הבאגי צ'וק, היה על זה הרבה הייפ, היו גם הרבה הצעות, באותו הלילה, עוד כשהייתי באוטובוס, בדרך בחזרה למלון, כבר קיבלתי הצעות לחוזה בליגה גדולה יותר.
אז רגע, סליחה שאני מפריע לך, אולגה, פשוט הצופים שלנו הם די טיפשים, אז אני צריך לחנך אותם, למי שלא יודע, שלישי למאי, שנה שעברה, אולגה נלחמה באינביקטה, ניצחה בבאגי צ'וק, למי שלא יודע מה זה, זה לא נורא, רוב האנשים לא יודעים מה זה,
גם מיגן אנדרסון.
לא ידע, היא פשוט לא אוהבת.
היא פשוט לא אוהבת, וניצחה את קלר גוטרי, באינביקטה, וזה עשה המון הייפ, הקליפ נהיה מאוד ויראלי, היית מועמדת להכנעת השנה בפרסי ה-MMA, שאת ספרי על זה עוד מעט, אז כל החבר'ה הצעירים, שבשנה האחרונה רק הצטרפו אלינו, או שפשוט לא עוקבים אחרי ספורט ישראלי, כי אתם חלאות אדם, או כי אתם לא מספיק טובים להקשיב לי, אז עכשיו אין לכם ברירה, חפשו את אולגה רובין בגי צ'וק, ותחכימו, ואז תמשיכו לשמוע מה שקורה עכשיו. קדימה, אולגה, שלך.
אוקיי, אז היינו באוטובוס בחזרה למלון כבר, וכבר הדף שלי הוצף במרקלו, אפילו הצעות לגבי חוזה ב-UFC. הבעיה הייתה היחידה שאני עדיין חתומה באינביקטה. מפה לשם, 5 חודשים של אינביקטה שמציעים לי קרב חגורה, אבל לא מקיימים אירועים, לבין אנשים אחרים שכבר לא מחכים לי כל כך אחרי 5 חודשים. מפה לשם, אינביקטה שחררו אותי, ה-UFC כבר לא היה אקטואלי, ומצאתי את עצמי, זה היה ממש לקראת השביעי באוקטובר, כל הסיפור, ואז באמת יצאנו לפגרה של כמה חודשים של שוק. מפה לשם החלטתי שאני חייבת איכשהו לחזור להתנהלות נורמלית, לחזור בחזרה. אינביקטה עדיין לא עשו אירועים, הם פשוט עשו הייאטס של כמעט שנה. מסיבות כאלה ואחרות, זה לא שהיו אירועים ופשוט לא נתנו לי קרב. הציעו לי כמה קרבות באותו זמן בליגות אחרות, שהכי מעצבן שהחוסר רענות לא היה מצד הארגונים, אלא מצד המתחרות, שזה היה מבחינתי כאילו שוק לכל דבר, כי אני בחיים לא בררתי קרבות, כאילו באמת, כל החברים שלי שמתחרים איתי לא בוררים קרבות, שזה באמת תופעה שכדאי לדבר עליה.
שי מחייך, כן.
אני צוחק, כי זה המצב שאנחנו נמצאים בו היום. ה-MMA, בגלל ריבוי האירועים היום, הפכנו להיות משהו שדומה למה שאיגוף היה פעם. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים יותר חשוב להם המאזן המושלם, והם בוררים קרבות, מאשר הניסיון והרצון להילחם. ואנחנו רואים את זה מאוד היום, שהיום כל קרב, הפער הוא נהיה גדול. זאת אומרת, אם פעם היו קרבות צמודים, היום הפער נהיה גדול, מישהו מרסק, עד שמגיעים ל-UFC או לליגה מספיק גדולה, שכבר לא שואלת אותך ואומרת לך, זה הקרב הבא.
נכון.
זו תופעה שקיימת, וזו תופעה שירשנו מאגרוף, בגלל הנקודה הזאת של אני לא רוצה להפסיד. אני לא רוצה להפסיד, ובפעם ב-MMA לא היה את הגישה הזאת, כי המון חבר'ה באו מאנשי ספורט אחרים, אוקיי?
לא, גם...
אתה בא רגע, שאתה בא מהאבקות, אין דבר כזה לא להפסיד, זה חלק מהחיים שלהם, הם כל היום בטורנירים, הם מפסידים, מנצחים, מפסידים, אתה יכול להיות אלוף, והפסדת.
משכים הלאה.
בדיוק, אותו דבר זה בענפי ספורט אחרים, בג'יוג'יצו. אתה לא יכול לבוא לג'יוג'יצו ולהיות בלתי מנוצח. אתה מפסיד בדרך, זה הספורט. והאנשים שהגיעו והמחנות, זה היה יותר מוכל אצלהם בראש, והיום כשאנחנו נהיים פרופר MMA, אנחנו מתחילים להיות קצת כמו איגוף, זאת אומרת שאתה נהיה ספורט בפני עצמך, החבר'ה עוברים רק את המסלול הזה, ואז הם אומרים, רגע, אני לא רוצה להפסיד, זה קרב שאני אפסיד, אני לא לוקח, קרב שאני לא אפסיד, שזה גם חלק מהבעיה, בזה שבמקרה הטוב נלחמים 3 פעמים בשנה. זאת אומרת, אם זה היה תלוי בי, אני חושב שלוחם MMA צריך להילחם בין 5-6 פעמים בשנה, ולא 3 במקרה הטוב. ואז גם ההפסדים היו פחות קריטיים, כי
יכלת. גם אנשים צריכים להבין שזה גם המותג. זאת אומרת, אחד הלוחמים האהובים עליי זה דונלד סרוני. גם בשנתיים, 3 האחרונות שלו. זאת אומרת, ברגע שאתה מפתח מותג, ה-win-lose זה לא משנה, כי קהל בא לראות אותך. הוא לאו דווקא בא לראות את התוצאה, הוא בא לראות את המוצר. ופה,
גם ברד פיקט.
ופה זה בדיוק הנקודה שעדיין יש לוחמים שלא עשו את המהלך, ואנחנו רואים את זה בארץ, אנחנו מדברים על זה המון, כי אולגה כן פעילה ברשתות, וכן דמות מוכרת והכל. אז קיבלת הצעות מה-UFC.
כן, כן, קיבלתי הצעה, אבל המוקש היחידי שהיה בזמנו זה שאני חתומה באינביקטה, ואמרו לי שברגע שזה יטופל, נדבר. 5 חודשים לקח לדברים להתפתח, בינתיים אני חיה כרגיל, מתאמנת כל הזמן, נונסטופ, עוברת פציעות חמורות, עדיין ממשיכה להתאמן, כאילו כלום לא קרה, כי אני אומרת לעצמי, אוטוטו, או שיש לי קרב חגורה, או שהם משחררים אותי ל-UFC. בין כל כך אני חייבת להיות מוכנה. ואז הגיע דצמבר, והודיעו על זה שאני בטקס פרסי ה-MMA, להכנת השנה, בווגאס. ואמרתי לעצמי שלא משנה מה, אני חייבת לטוס להראות נוכחות. זה קפץ לי ג'וק לראש, בכל המלחמה, בכל מה שקורה עכשיו, אין מצב שישראלית, פעם ראשונה בחיים, כאילו, מקבלת הזדמנות כזאת להגיע לווגאס, להראות נוכחות, גם אם אני מנצחת, גם אם אני מפסידה, זה לא משנה. דנת, לצערי לא לקחתי את הפרס, אבל זה היה לי מאוד חשוב להיות שם לפחות. גם, אתה יודע, להיות יותר קרובה לצלחת. גם בזמנו היה סיפור שהיה אמור להיות קרב בין שתי לוחמות בבנטמווייט ב-UFC, ואחת מהן נפצעה שבועיים לפני קרב, ולא מצאו לה יריבה, והיא הייתה פעילה ברשת. ואנחנו יצרנו קשר, אני הייתי בווגאס, יצרנו קשר עם ה-UFC, היי, אני פה, אני מוכנה. אני מוכנה לעשות משקל. חזרו אלינו ואמרו לנו שלום. שמחפשים מישהו מהרוסטר שלהם. אז חזרתי לארץ והמשכתי להיות בהכנה מלאה, כאילו מחר יש קרב. אנחנו עכשיו בסוף אפריל כבר. רק עכשיו אני מקבלת איזושהי התקדמות. אנחנו נדבר עליה בקרוב.
כן, אנחנו
אבל רגע, אני רוצה לגעת פה במשהו מאוד חשוב. יש פה משהו שמאוד חשוב ללוחמים הצעירים לשמוע. זאת אומרת, אני מאוד מעריך את המסע שלך, וחשוב בעיניי לשתף אותו עם הרבה חבר'ה, כי הרבה פעמים מה שהחבר'ה הצעירים רואים בלחימה, זה את הרמת יד בכלוב, והם לא יודעים ששנה לפני זה לא נלחמת, ויש פציעות, והקושי בדרך, וזה שזה, ואת האמת שאנשים פחות עקשניים, פחות שרוצים את זה, נשברים פשוט בדרך. זה לא דרך שבנויה למישהו שהוא לא all in. כי להיות שנה בלי קרב שאתה מחפש ומתבטל, ואומרים לך כן, ואולי כן, ואולי לא. אנשים נשברים מזה, מנטלית. כי זה כמו, אני אתן הקבלה, זה כמו לחפש עבודה בתואר של המטה, ואין, ומקום ועוד מקום אומרים לך לא, או שאומרים לך טוב, נדבר עוד מעט, ואין לך עבודה.
ובינתיים החשבונות מגיעים.
נכון?
בדיוק.
אז חבר'ה שמגיעים ומגיעים לרמה של אולגה, הם חייבים אופי מאוד מסוים, ורצון ודרייב כל כך אמיתי, שרוב החבר'ה לא יעמדו בו. זה אפילו לא ברמה הפיזית והטכנית, זה ברמה המנטלית. וחשוב לי שאנשים ישמעו את זה, כי יש אנשים שקשה להם אם לא לדעת, וזה לא ספורט בשבילכם ברמה המקצוענית. זה...
רק לסבר את האוזן, רגע, רק אני אגיד איזה נתון מעניין, במיוחד שיש לנו צופים ומאזינים חדשים, אולגה הייתה, אז נלחמה על שתי חגורות, זאת אומרת, גם באינביקטה, גם בבלטור. אולגה הייתה מדורגת 9 בעולם בשרדוג, כשהראשונה הייתה נוניז, נכון? זהו. אז כאילו, שתבינו באיזה, איפה זה היה. אנחנו בעזרת השם, שוב, אנחנו לא יכולים להגיד עדיין כלום. זה יחזור. אבל כאילו שתבינו איך הפאוזה כזאת יכולה להשפיע מנטלית, ואיך קודם כל המנטליות הזאת הביאה אותה לשם, והמנטליות הזאת גם מחזירה אותך לשם.
שמעו, קודם כל, זה מקצוע כל כך לא rewarding, ברמה של, לא הייתי ממליצה אותו לאף אחד, שלא 100% בפנים. וכשאני אומרת 100% בפנים, זה אומר לא רק אתה, אלא גם הסביבה הכי קרובה שלך, זה המשפחה שלך, זה החברים שלך, זה אנשים שצריכים להכיל אותך, זה כל כך הרבה סיסטם מסביב, שצריכה להיות הרמונית ומושלמת להתנהלות שלך ביום יום. ולא הייתי יכולה לעבור את זה בלי הספורט סיסטם שלי, קודם כל. כי להגיד ששנה להיות בחוץ ולהמשיך להתאמן זה קל? לא, ממש לא. קודם כל אני אוהבת להתאמן, אני אוהבת את זה כי זה משהו שעושה לי טוב, כן? אז אני לא סובלת תוך כדי הפרוסס, אבל לא להיות מוכנה למשהו, זה אחד הדברים שכאילו, שאין דרך להסביר. אתה חוזר הביתה, אתה אומר לעצמך, למה אני עושה את זה? מה המטרה? מתי יהיה הסוף? מתי אני אקבל כבר את הקרב? זה דיכאונות יומיומיים, זה בכי, ויש אנשים שעוזרים לך לאסוף את השברים האלה, ולחזור יום הבחורת למזרון, כאילו כלום לא קרה. זה חלק מהביזנס. ואני אומרת לעצמי, הגעתי כבר, טעמתי מהאזור הזה של הטופ. אני מאמינה ביכולות שלי, אני יודעת שאני שם. פיזית ומנטלית. אין שום סיבה שזה לא ייפתח בקרוב. אני מאמינה שכאילו, בקרוב תהיה סיבה לכל זה. אז אני ממשיכה להשתפר. אני לא עומדת במקום, אני מחפשת דרכים יותר יצירתיות להשתפר, אני מחפשת דרכים יותר יצירתיות לסיים קרבות. אני יוצאת מנקודת ההנחה שהשנה הזאת היא לא סתם, היא לא לכלום. זה עוד שנה של שיפורים, עוד שנה של לימוד. זה חלק מזה.
כן, זה מטורף, כי כאילו, א', ברגע שיהיה משהו רשמי, אז אנחנו, קודם כל תעקבו אחרי אולגה, כי חמסה, 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 חמסה.
אני יכולה להגיד את זה כבר במפורש, כי אמרו לי במפורש שאני יכולה לדבר על זה, הציעו לי קרב חגורה באינביקטה שוב, אוקיי? אני עדיין יכולה להגיד תאריך מדויק ומיקום מדויק, אבל אני הולכת שוב להילחם על החגורה, כי אין מישהי שמגיע לזה יותר ממני.
נכון.
הפסדתי בהחלטה סופר 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 קרובה לאלופה לשעבר, וניצחתי שתי קרבות ממש טובים מאז.
עם הילייט ריל מטורף. אז בואי תספרי לנו קצת מה התוכניות לעתיד, איך את עכשיו, מה ההכנה שלך עכשיו, איך את מתכוננת לעתיד, בעזרת השם שיגיע התאריך קרב חגורה. דברי איתנו.
אני חוזרת בחזרה למחנה הבסיסי שלי ללונדון. ביום חמישי אני טסה, האמת. לשלושה שבועות, אני הולכת לעבוד שם עם המאמנים, עם הקבוצה, ואני אחזור לשלושה שבועות בארץ, ואז נראה.
יש איזה קצת כוכבים, קצת אבק כוכבים לשפוך עלינו, חוץ מברד?
מה זאת אומרת?
את כל היום רואים אותך עם לוחמות UFC, לא UFC, בדרך ל-UFC וזה, תני לנו קצת אבל כוכבים, עם מי את הולכת לא, לעשות מחנה?
זה קבוצה שמאוד מאוד טוב לי איתה, כי יש, מכל דבר יש משהו, יש לך סטרייקריות, סבליות, ימניות, גרפלריות מצוינות, יש לך לוחמות ש-up and comers, כמו שנל דייר, שהיא 4-0 או 5-0, אם אני לא טועה, והיא חתומה ב-PFL, היילייטרית מטורף, בחורה סטרייקרית, שולחת בנים לישון במכון, יש את קייט באצ'יק, חברה שלי, שהיא עכשיו לקחה את חגורת הפלס לטינה, הקנדית, האקוויבלנט של אינביקטה הקנדית, שהיא גם יריבת אימונים מצוינת, במיוחד עם הג'ו-ג'יצו סקיל שלה, שאני אצטרך בקרוב מאוד, זה עוד כזה פריוויו, כל הג'ו-ג'יצו הברזילאי הזה. יש המון, ליסה זימו עכשיו יצאה אחרי שהיא לקחה את אליפות עולם ב-IMAF, עכשיו גם מתחילה להיות פרו, מי עוד? יש הרבה לוחמות UFC גם שמגיעות לעשות מחנות אצלנו שם.
יאללה. יאללה.
זה רוניקה, הרדי וכל אלה.
היא צריכה הרבה מחנה אימונים.
הביקורת כבר, בוא נגיד ככה.
זהו, כבר הייתה ביקורת בתוכנית על הרמה הזאת.
אני חייבת להגיד משהו לגבי הרמה, כאילו באותו התקופה שלי הציעו, גם חתמו שתי בנות אחרות, שאחת מהן מתאמנת אצלנו במכון, כאילו במחנות, אחת מצרפת, ועוד אחת שבאה כמה פעמים וסירבה להתגלגל איתי בכל רגע שיכלה. והנה שתיהן מלאו אחת נגד השנייה לקרב ב-UFC, שתיהן פספסו משקל ונתנו היילייט ריל של Rotten Tomatoes.
אני דיברתי על זה בתוכנית גם, שאני יצא ממני קצת השד, שאמרתי איך חותמים כאלה, ויש פה מישהי שהייתה 9 בעולם.
זה טריק אותי, כי אני יצאת מנקודת ההנחה שאנשים מחפשים להיות הכי טובים. נכון?
הם רוצים להיות הכי מוכרים.
זה הנקודה למחשבה.
זהו. שייקץ, יש לך עוד איזה שאלה, משהו, או ש...
לא, אני מאוד שמח שאולגה בא ודיבה על הדברים האלה, גם על הדברים שכואבים. החשוב שהלוחמים יבינו שהקרב, אתם בכלוב אולי 3-4 פעמים בשנה, והייתי סופר נדיב, וזה במקרה הטוב שעה וחצי מהחיים שלכם, אבל שנה היא עדיין שנה, ורוב הקרב הוא מחוץ לכלוב, ורוב העליות לוחם הוא מחוץ לכלוב, ומה שאולגה אמרה פה על על המערכת תמיכה מסביב, אם זה משפחה, בחירת בן זוג, ומחנה אימונים, כל הדברים האלה שמקיפים אותך ויודעים להתמודד עם, עם, עם הקושי הזה, זה חשוב לא פחות ממה שקורה בכלוב, בדרך להיות לוחם. וחשוב לי שאנשים ישמעו את זה.
אני רק אוסיף משהו אחד חמוד קטן. לפני כמה ימים דיברתי עם ליאו, הסברתי לו שאני שוב הולך להיות לי קרב מאוד גדול, ואני צריכה לטוס ללונדון לשושה שבועות, ושאלתי אותו אם הוא הולך להיות עם זה בסדר, הוא כזה מסתכל עליו ואומר, אמא, there is 0.000% chance you're coming home without that belt.
אז זהו, אז עכשיו את חתומה. את חתומה אצל הבן שלך.
He's out, my job.
לוקחת כזה שוקו כזה. אז אולגה, המון המון בהצלחה, כמובן שאנחנו ברגע שנדע תאריך אנחנו גם נארח אותך לפני הקרב ונדבר על זה כמובן
ברור, ואז כל הדברים יוצאים החוץ,
אז כל השדים נוציא את כל המחול. אז יאללה, without further ado אני אעביר את השידור בחזרה אלינו. והנה באמצעות עריכה מדהימה שלי בחגים, חזרנו לעצמנו, תודה רבה לאולגה שפינתה מהזמן שלה. יאללה שייקץ, בוא נעבור על ישראלים, האם אתה מוכן?
יש לנו,
היה לנו מלא ישראליות, נעשה את זה כרונולוגית קצת?
קדימה.
אלי אהרונוב חתם גם הוא בקייג' ווריורס אחרי רז ברינג, ואחרי רפי אהרונוב, אחיו, אז...
בקייג' ווריורס אז אמרו, לא מספיק לנו אהרונוב אחד, יש עוד אחד, תביאו גם אותו. מה זאת אומרת? זה טנק. בסדר, תביאו את הדבר הזה.
כן, אז...
אז זה מגניב נורא, מה, לחשוב על האפשרות שיהיה לנו אירוע ששתי האחים אהרונוב ילחמו בערב אחד, מה, זה מגניב לגמרי לנו בתור ישראלים.
זה נכון. כמה מילים שלך, אם מישהו עוקב אחרי שי קץ ואם מי שלא, אז אתם עושים טעות. אלי בא להתאמן קצת אצלכם.
כן, כן, כן. אלי והחבר'ה באים להתאמן, עושים ספארינגים אצלי במועדון ביום שני. אני צועק עליהם ואומר להם את דעתי כמה הם צריכים לעשות דברים אחרת, אני נחמד כי אני צועק על כולם, אתם גרועים, אבל לא סתם, האמת שיש אצלנו ספארינגים ברמה ממש טובה, מי שיכול מגיע, מי שפצוע לא, זאת אומרת יש לנו עכשיו מגפת פציעות וחבר'ה שלא יכולים לבוא, אבל אלי מה שנקרא חוזר לעניינים אחרי מספר רב של חודשים בעזה, שהוציאו אותו מהסשן לחימה שהוא היה בו, אבל הוא חוזר עכשיו וחוזר חזק, ואני מת כבר לראות אותו נלחם. בסדר?
כן, אלי באמת נלחם כמו טנק, מי שלא יודע, אלי לדעתי התחיל בלייט heavy weight, נכון? כן. משום מה הוא חשב.
לא, עכשיו הוא heavy weight.
עכשיו הוא באביווי.
עכשיו הוא באביווי. אבל הוא יחזור למטה, למידלווי. ואני אגיד לך, אני בטוח שאנחנו נראה גרסה הרבה יותר טובה של אלי, שהוא יחזור. הוא יודע על המון דברים שהוא צריך לעבוד עליהם, והוא יעבוד עליהם, ואני בטוח שאנחנו נראה גרסה הרבה יותר טובה, ואני ממש מחכה לראות את זה.
יאללה, אז סחטן לאלי אהרונוב, סחטן לרפי, שעוזר בכל החתימות האלה האפשריות, אז יאללה, בוא נעבור לעוד לוחם שאתה מכיר, שניצח בסופה שהאחרון, ב-27 לאפריל, באירוע United Fight League בארהב, נכון? נכון, בארהב, באריזונה. יבגני שינקרבסקי מנצח את ברנדן גודווין בהחלטה אחידה, בקרב מאוד דומיננטי שלו, שהוא חד משמעית ניצח שלושה סיבובים. שי קץ, תופין שלך, יבגני, קרב בחורה אחר.
כן, נגיד לך מה, זה קרב, זה אנחנו עדים פה לחיות חדשות, אני אגיד. ככה, ליצור חדש שנוצר לנו במרחב ה-MMA. זה לוחמים שעושים את הקרב בחורה שלהם, אבל הם כבר מאוד מנוסים. אתה מבין? לוחם כמו יבגני שעולה לקרב בחורה, הוא מגיע עם קריירה חובבנית מאוד מרשימה מאחוריו. וזה לא רק בכמות הקרבות, אלא גם במעמד שהוא היה בו. יבגני כבר היה באליפות אירופה, יבגני היה פעמיים באליפות עולם, של IMF. יבגני כבר, מה שנקרא, רגיל להיות בכלוב מול אנשים ברמה מאוד גבוהה, ולפעמים המעבר למקצועני, שאתה יודע מול מי אתה נלחם חודשיים מראש או חודש מראש, ומתכונן אליו, יש לך רק קרב אחד, וזהו, פתאום זה נראה קל לחבר'ה האלה, זאת אומרת, אני רואה את זה עם משה שלי, וגם יבגני, אז היתרון, אני אדבר פה על שתי הכיוונים, יתרון וחיסרון. היתרון זה שחבר'ה כמו משה או כמו יבגני, כמו שראינו, מגיעים מאוד מנוסים לקרב המקצועני הראשון שלהם. הם בעצם מגיעים לקרב המקצועני הראשון שהם כבר היו בכלוב המון פעמים. ולא רק המון פעמים ברמה המקומית, אלא כבר היו הרבה פעמים גם ברמה הבינלאומית. וראו את זה על יבגני. יבגני היה מאוד קרוח, נלחם את הקרב שהוא רצה, הוא החליט שהוא רוצה לעשות קצת עמידה אחרי IMF, שההבדל העיקרי בין IMF לקרב מקצועני, שה-IMF זה טורניר. התחרויות בחול הם טורניר, מה שמכריח אותך הרבה פעמים להיות הרבה יותר גרפלינג heavy ממה שאתה רוצה להיות, כי אתה צריך לשרוד טורניר, ואתה לא יכול כל יום ללכת מכות ולהיפצע על היום למחרת, הרבה אנשים לא מבינים את זה. והם חושבים שאתה לוחם אחר, הם הרבה פעמים באים, רגע, למה ככה, למה הוא הוריד לקרקע כל כך מהר? זה העניין של הפורמט של טורניר, שאתה רוצה לשמור על עצמך על היום אחר כך. כשאתה עובר למקצועני, פתאום אתה יכול לשחק איך שאתה רוצה. ויבגני עבד מאוד יפה בעמידה, המרפקים היו נראים טוב, היה אמיץ מאוד עם הברכיים שלו בקפיצה, חד משמעית ניצח. אני מאוד שמחתי לראות קרב כזה שקול ולא ממהר, והוא שיבגני נהנה שם, שזה מאוד חשוב בקו מקצועני.
כן, הוא חיכה...
גם רגע מה החיסרון. החיסרון בדרך הזאת של IMF, כי הבנו את היתרון שאתה בא לקרב מקצועני ואתה כבר מאוד מנוסה, החיסרון זה שמאוד קשה למצוא קרבות.
זהו. יבגני, הדבר הראשון שלו בטופולוגי זה קרב שבוטל.
יפה, נכון. אז אחד הדברים הראשונים שהחבר'ה שעוברים למקצועני חווים, זה המון ביטולי קרבות. ברמה הנמוכה, זאת אומרת, אתה בקרבות הראשונים שלך, תיכנס לטופולוגי של כמעט כל לוחם בקרבות הראשונים שלו, אתה תראה הרבה פעמים יותר ביטולים מאשר קרבות. והסיבה לזה שקשה בסצנה המקצוענית לעומת החובבנית, קשה למצוא קרבות, והרבה פעמים חבר'ה רואים את ההיסטוריה שלך ב-IMF ואומרים, רגע, אני לא, מה, זה היה סגן אלוף אירופה? לא, לא, אין לי מה לעלות מולו, תביאו לי מישהו קל. אז קשה למצוא קרבות. אומר, אני רואה את זה עם משה, שקשה לנו מאוד למצוא קרבות, המון ביטולים, המון... או שמציעים לנו מישהו שהוא רוצח שהוא דקה מה-UFC, או שכאילו מציעים לנו קרב ומבטלים. אז אני שמח שיבגני עשה את הדריכה הראשונה, השנתיים הקרובות בשבילו יהיו קריטיות, לייצר רצף קרבות שהוא יכול להילחם בהם ולנצח בתקווה, ומשם כבר החיים נהיים קצת יותר קלים.
כן. אז סחטן ליבגני שינקרבסקי על הקרב, על הקרב שלו. לפני שנדבר גם על משה ועל עוד איזה תופין שאתה הכנת לנו דווקא, יש לנו את אריאל אבסוב שנסגר לו קרב ב-24 למאי בטאף אנאף 137 נגד ג'יימי סיראז' דה גרמלין. 9-2, אנחנו נדבר לקראת יותר האירוע שיגיע, האמת שבחור מעניין מאוד, מטרייסטאר, המכון של GSP, ויש לנו את משה אלעדי, אנחנו לא נשכח, ב-11 למאי, אנחנו שבוע הבא אנחנו נדבר על הקרב שלו יותר בהרחבה, הוא הולך להילחם, בוא תגיד לנו אתה, תגיד מי הולך להילחם.
כן, אנחנו קודם כל, אנחנו טסים לאיים הקנרים, שזה כבר מוזר, בארגון שקוראים לו Battle Championship, הוא עולה מול נסטור סנטנה, נסטור הוא הלוחם המקומי שלהם, אנחנו עושים לאיים הקנרים כדי לתת לו מכות, מי שלא יודע איפה זה איים הקנרים, שיסתכל במפה, כי גם אני לא ידעתי.
שבוע הבא אנחנו נגיד את זה יותר, כאילו בהרחבה נשלח לכם מיקום, מי שימצא את עצמו בקנרים, יפנה שמאלה בחולון, אז אנחנו...
אני טס לשם שבוע הבא, אז ככה שאין לי בריאה.
תשלח מיקום, תשלח מיקום.
נסטור, אני בא.
אתה בא. אז זה קרב של משה אלעדי, ושי קץ, אני מפנה לך את המיקרופון לתת לנו את התופין הראשון לחודש מאי.
נכון, נכון. ב-23 למאי, שיוצא יום חמישי, פעם ראשונה באזור חיפה והקריות, ואני אומר חיפה והקריות, כי זה בקריות. זה בקריות. אז הערב קרבות שאני מארגן, קוליז'ן, האירוע הראשון יוצא לדרך, אחרי עיכוב גדול בגלל המלחמה, הוא היה אמור להיות מזמן, אנחנו מעלים את הערב בעוד 3.5 שבועות בערך, מהלך השבוע כבר אנחנו נפרסם את הקרבות שיתחילו בשבועיים הקרובים, לאט לאט נטפטף את הקרבות, יש לנו 15 קרבות ממש טובים, גם מקצוענים, גם חובבנים, גם כל הכוכבים מהסצנה החובבנית מתחרים, גם חבר'ה מקצועיים, לא רוצה לקלקל את ההפתעות שאנחנו מכינים, אבל הולכים להיות אחלה קרבות, באמת אחלה קרבות.
תן איזה, יהיה בונקר אחד.
לא, אני בונקר, אני בונקר, אני בונקר. אני רמזתי מספיק, אני אמרתי, יהיו כוכבים מהסצנה החובבנית, יהיו חבר'ה מקצוענים, יהיה טוב, יהיה... תראה, כל מי שמהאזור חייב להגיע, גם כי אם כולם מתאמנים אצלי, אז אני אתן להם מה קורה. אבל באמת ברמת ה-MMA יש פה ממש קרבות מדהימים. כמו שאמרתי, זה הולך להיות בקריית ים, אולם ספורט הלאומים ב-23 למאי, ואנחנו השבוע לפי דעתי נתחיל מכירת כרטיסים, ואז אני מתחיל גם את הפרסום של הקרבות, ואז אתם כבר תקבלו את כל המידע, אתם רק צריכים לדעת להכין את הארנקים, ולהגיד 23 לחמישי, אמא, אבא, בוס, אישה, בוס גדול, כל הדברים, אני לא איתכם, כי בחמישי אני בקריית ים לערב קרבות MMA. קוליז'ן.
בדיוק, לראות את ארקדי ושי קץ. אני גם אהיה שם.
נכון, ארקדי יש שם. טובי, אני אתן לכם תופין. טובי השופטים בארץ יהיו שם.
טובי השופטים. האמת שזה נכון, השופטים הבינלאומיים של ישראל יהיו שם. תן את הפרגון כמו שצריך.
נכון.
בינלאומיים. יאללה, אז כמו שאמרנו עוד פעם, אירוע קוליז'ן אחד ב-23 למאי, יום חמישי בקריית ים. אולי היא תהפוך להיות בירת ה-MMA של ישראל אחרי פתח תקווה.
אני מקווה, אני מקווה.
אולי נצליח. אני פשוט גם, מי שלא יודע, חיפאי. אז יאללה, בוא נדבר חדשות קצת. בוא נדבר חדשות. אנחנו נתחיל, לא, בעצם נעשה את זה משולב. קונור מגרגור, איך אפשר בלי?
נכון.
נכנס שותף, קונה אחוזים גדולים, לא ברור ולא מובן, בברנקל.
נכון.
האם ברנקל הולך להיות תופעה? אני חושב, קודם כל, זה מהלך שיווקי גאוני.
כן, אני אגיד לך מה, הכותרות מטעות, כותבים שקונור קנה את ברנקל, וזה לא נכון. קונור קנה אחוזים בחברה, הוא שותף, הוא לא שותף עיקרי, זאת אומרת, דיוויד פלדמן הוא עדיין הבעלים, דיוויד פלדמן הוא עדיין שולט במעל מ-50% מהחברה, וקונור מגרגור נכנס באחוזים, לא ברור כמה, אומרים שזה אחוזים משמעותיים, זאת אומרת, אני מקווה שהוא לא ב-5% נכנס, בסדר?
אלא שהוא יותר קרוב... של 20.
כן, או שהוא, אני יותר מקווה שזה קרוב ל-20-30%, אבל אתה יודע, הכל תלוי מה הוא יעשה עם זה, אתה יודע, כי קונור זה נשמע מגניב, אבל קונור הוא לא שווה כלום בלי העשייה שלו, זאת אומרת, הוא צריך להיות שם כדי לקדם את זה.
תראה, קיבלנו כבר פייס אוף קטן.
לא, בסדר, אבל זה לא שקונור הולך להילחם שם.
לא, קונור לא הולך להילחם שם.
אז הכוח העיקרי של קונור יהיה ביכולת שלו להילחם, דוגמה ב-UFC, מכיוון שהוא לא הולך להילחם שם, אז אנחנו צריך לראות מה הפלטפורמה. תראה, הוא הצליח להרים מותגים בעבר, הוא הצליח להרים את הוויסקי כמובן, את הפרופר 12, הוא מריץ לא רע את הבירה שהוא עושה, את הפורג', בין מוצרי צריכה לבין מה שנקרא ליגה, זה עבודה אחרת, לא מספיק לשתף באינסטגרם שלך את ההיילייטס, אתה מבין? זאת אומרת, אני עדיין סקפטי לגבי האימפקט שהוא הולך לעשות שם, אתה מבין? אני עוד לא יודע, אנחנו נראה, יכול להיות שיש פה תוכנית שאני לא רואה, אבל זה נראה לי כמו מהלך שאנחנו נשכח ממנו עוד חצי שנה.
תראה, אני אגיד את הפלוס, יש לך מבחינת מצד אחד, מה שנקרא מכונת מרקטינג מטורפת שנקראת קונור מגרגור, מצד שני, אם דיברנו כבר על פלדמן, אז לדעתי הוא עושה דברים, נכון, אני אגיד למה, כי אני בתור בן אדם שצורך ענפי לחימה, אתה יודע, מסתכל על ברנקל קצת על כאילו, כמו הילד המוזר של ענפי הלחימה. זאת אומרת, אני downgraded, כאילו בוא נגיד את זה הכי פשוט. כי אני לא רואה סיבה לענף הזה, לספורט הזה. והוא מצליח לעלות, זאת אומרת, המספרים הם לטובת דיוויד פלדמן, זאת אומרת, המספרים כן. עולים, הספורט תופס תאוצה, יש לו כבר כוכבים, מייק פרי מצא את הבית שלו, הוא ניצח עכשיו באירוע בסופה שהאחרון, ואני אומר לעצמי, אוקיי, עכשיו יש לך מצד אחד את דיוויד פלדמן, שיודע לתכנן ויודע לעשות ומרים, מצד שני מכונת, מה שנקרא מכונת רייטינג,
הכוח היחידי שאני רואה שיש לקונור מגרגור זה לעזור לבר נקל לייצר כוכבים במובן של הם יזהו מי צריך דחיפה וקונור ידחוף את הבן אדם. זאת אומרת, זה הדבר היחידי שאני רואה שהוא יכול לתת להם. הבעיה העיקרית של בר נקל היום מלבד זה שאין עקביות. זאת אומרת, גם אם תסתכל על כל החבר'ה שמייק פרי ניצח, ומייק פרי לפי דעתי הוא כרגע הכוכב הכי גדול שלהם,
כן.
כולם באים למה שנקרא טבילה בבריכה הזאת, ובורחים משם. אתה מבין? מייק פרי הוא היחידי שסטיק. והכוכבים הטבעיים שלהם, לא אלה שבאו מה-MMA, אתה פשוט לא יודע מי הם, אתה לא מכיר אותם, אלה שהם נולדו כביכול לבר נקל, אתה יודע, כל מיני כוכבים, כל מיני צוענים שהיו בר נקל צ'מפיונס.
חכה, התחילו להגיע הרוסים עוד מעט, הרוסים, הספורט הזה כבר שנים שם.
וזהו, אז התרומה שאני יכול לדמיין את מגרגור עושה, באמת אולי נותן איזו דחיפה ברמת הכוכבים שיגידו, הנה יום שלי עם ככה וככה, הנה אני הולך עם ככה וככה. אם הוא יבוא בנעליים של אני קונור מגרגור, אני בא לבקר באירועים, לסדרות הפרצוף שלי והלכת, התרומה שלו תהיה אפס. אתה מבין? הוא צריך להיות אקטיבי. הוא צריך להיות אקטיבי, והוא צריך להיות אקטיבי, זה לא בקבוק וויסקי שאתה יכול להוציא מהחליפה מתי שבא לך. אתה צריך לעבוד עם אנשים.
כן.
מעניין. אני מאמר פה שבמרום העסקים של קונור, זה ילך לאיבוד.
וואלה, מעניין, אבל באמת שזה מהלך שאני לא צפיתי אותו. אני לא חשבתי שקונור ייכנס, נקרא לזה ככה, לענף הזה. יאללה, בואו נתחיל לדבר על אירועי UFC.
קדימה.
אז היה לנו בסופה שהאחרון UFC on ESPN, ניקולאו נגד פרז.
נכון.
זה אירוע, בואו, אני אגיד את החמש שקל שלי על האירוע בכללי, אחרי זה נדבר קצת על הקרבות שם. זה אירוע מוזר, כי זה נראה, מרגיש כמו אירוע פרילימס. אין מיין קארד, זה רק פרילימס. מצד שני, קיבלנו אחלה אירוע, כאילו אני מסתכל על
המיין
קארד. ארבעה סיומות.
קודם כל, הם לא... אני חושב שהיו צריכים קודם כל, היו צריכים להרגיע אותנו אחרי UFC 300. להגיד לנו, חבר'ה, תירגעו, לא כל אירוע זה ככה, וחד משמעית זה האירוע הכי חסר ניצוצות שראיתי ברמת הכוכבים, לא ברמת הביצועים, אבל בדרך כלל זה ככה, אתה יודע, באותה מידה שאתה יכול לראות תוכנית של דיינה ווייט קונטנדר, ולראות שם תוכנית של פיצוצים וסיומות, הרבה פעמים בקרבות הלא מוכרים החבר'ה באים להוכיח את עצמם יותר. אתה מבין, יש להם הרבה יותר מה להרוויח מאשר לסכן, בניגוד לכוכבים הגדולים שיש להם הרבה יותר לסכן מאשר מה להרוויח. אז ככה שלא מפתיע אותי שהאירוע היה טוב, אבל באמת ברמת העניין, בוא נגיד שלא ציפיתי לאירוע הזה יותר מדי, זה לא שחיפיתי.
זהו, זה כזה, ראינו אותו כי צריך לראות UFC כזה.
נכון.
באמת, אתה רואה אותו כזה... אז אתה רוצה
אני אגיד לך, מבחינתי המיין איבנט האמיתי היה ריין ספן ובוגדן גושקוב, והוא היה, זה היה קומן איבנט. מי שזוכר ועוקב אחרינו, לפני חצי שנה, בערך כן חצי שנה, משהו כזה בספטמבר, בוגדן עשה את הדייביו שלו ב-UFC, ו אז הוא עשה את הקרב מול אוזדמיר. אתה זוכר את הקרב הזה, ארקדי?
כן.
ובוגדן הוא בחור אוזבקי, מפחיד, לייט אבי ווייט, מסיים את כולם, הכל
כיומו. נראה כמו אנטוני סמית שעבר ליטוש בטיק טוק. נכון? יש לו קצת כזה, כאילו עשו לו...
הוא נראה כמו שילוב בין אנטוני סמית לתינוק מגודל, וכל הקרבות שלו, אני לא זוכר קרב אחד שהגיע להחלטה. אה, לא, היה לו איזה אחד, לא יודע, מתישהו ב-2016, אוקיי? ובאנו וכולנו ציפינו למפלצת שתפרוץ ה-UFC, הוא קיבל את וולקן אוזדמיר, שהוא לא קרב קשה, הוא לא קרב קל, הוא הקרב הזה של Welcome to the UFC, לא באנו להרוג אותך, באנו לבחון אותך, והוא נכשל על הפרצוף, וולקן אוזדמיר הכניע אותו. אז זה כבר אמר לנו הרבה, ואני אמרתי, אוי, עוד מישהו שמגיע ל-UFC, ואין מה, אין עתיד. זאת אומרת, הבמה הגדולה גרמה לו להיחנק, ו... אחרי זה היה לו קרב אחר כך בפברואר, שהוא שוב עשה את מה שהוא יודע וניצח בנוקאוט את זאק פאוגה או פאוג'ה, לא יודע איך קוראים לו, ואמרתי טוב, ואז פתאום הכריזו על הקרב שלו מול ריין ספן, ואמרתי את זה מעניין, אוקיי, כי ריין ספן הוא נוקאוט ארטיסט, וזה אומר שיהיה לנו קרב טוב, ובוגדן, מה שנקרא he's back, וגם את ריין ספן, The Black Superman הוריד לנו וניצח אותו ב-TKO, אז בוגדן, חזרת לרדאר שלנו. זה היה קרב טוב.
היה קרב טוב, היה ממש ממש קרב טוב. לפני שנדבר על המיין איבנט, אני אתן איזה תופין שאני אהבתי. ג'ונאטה דיניז נגד אסטן ליין ב-Heavy Weights. שמע, זה היה קרב Heavy Weights? כיפי. אני חייב להגיד, שמנמן נגד, נגד מכונת שרירים, המכונת שרירים, סיבוב ראשון, שמה פול גז, לא הצליחה, סיבוב שני הלכה לישון. שמע, זה היה קאמבק, קרב heavyweights קלאסי דרך אגב. מי שרוצה לראות איך נראה קרב heavyweights קלאסי, והיה שם את הסטיגמה של ה-heavyweights, בס רוטן לדעתי פעם ראשונה אמר את זה, בגלל שזה משקלים כל כך כבדים, ואתה זורק קומבינציה, אז אתה יכול לזרוק הוק הוק, ואז זה קורה ככה, הוק הראשון מרדים אותך, הוק השני מהיר אותך, וזה מה שקרה שם, אתה יכול לראות ממש, הוק ראשון מרדים אותו, הוק שני מהיר אותו, ואז רגע, צריך לעצור, הוק נותן והוא נופל, אז זה היה ממש ממש מגניב לראות את זה. אז תראו את זה, זה תופין מעניין.
תראה, בואו, אתה רוצה לדבר. ג'ונאטה דיניז, למרות המראה, קודם כל הוא מפלצת.
לא, הוא חיה רעה.
קודם כל הוא מפלצת. עכשיו, אתה מדבר פה על בן אדם שקודם כל גם ב-MMA הוא עכשיו 7-0. זאת אומרת, אתה לא מדבר פה על מישהו שהוא לוחם.
לא, לא, הוא חיה רע, אני אומר לצופה הממוצע.
הוא ניצח ב-TKO בקונטנדר, ואז הגיע ל-UFC לקרב הזה, ולא נשכח שהבן אדם עם קריירת קיקבוקס מאוד מאוד טובה. יש לו 29 קרבות בקיקבוקס, כולל קרב מול ריקו ורהובן, לכל מי שמבין בקיקבוקס, שהוא בערך הקיקבוקסר הכי טוב בעולם, הוא הפסיד לריקו ורהובן, אמנם בגלורי, אבל עצם המעמד, אוקיי, עצם המעמד מרשים, הבן אדם יש לו 29 קרבות קיקבוקס, 15 נוקאוטים בקיקבוקס, 22 ניצחונות. הוא קיקבוקסר, אוקיי, קיקבוקסר. וקיקבוקסר ב-heavyweight יכול לקחת אותך הרבה, כי זה קטגוריה שמאוד ידועה כלא אחת שנשענת על ההיאבקות שלה. זאת אומרת, נדירים
הלוחמים. שלא את קרטיס בליידס.
כן, קרטיס בליידס, מאוד קשה. גם בואו נגיד את האמת, מאוד קשה להתאבק ב-heavyweight. ראית את DC בעצמו שב-heavyweight המתאבק הרבה פחות. במיוחד ברגע שהרמה עלתה וההיאבקות נהיית קשה, אז אתה רואה שב-heavyweight מתאבקים פחות. פשוט הם מתעייפים נורא מהר מזה.
כן, אבל היה באמת קרב סופר סופר נחמד. יאללה, נגיד כמה מילים על המיין איבנט?
קדימה, דבר אליי, ארקדי.
שמע, אם אתה מקבל קרב כזה, אתה יודע, באירוע ממוספר, איזה אמצע מיין קארד, אתה מבסוט.
כן, כן. תראה, אלכס פרד וגם מתאוס, הם לוחמים טובים, בסדר? ותמיד נדיר שהחבר'ה במשקל כזה קל לא באים to scrap it out כמו שצריך, אתה מבין?
כן.
אבל שוב, כמו שאמרת, זה לא מיין איבנט מטיריאל בשבילי, אתה מבין? הוא לא מיין איבנט מטיריאל.
גם אם נסתכל, מה יאללה?
אני אגיד לך מה, הרבה פעמים אנחנו שמים מיין איבנט מהמקום ההפוך, לא כדי למכור עכשיו, אלא כדי למכור את המלוחם לנו. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אז לא הרגשתי שזה... זהו, כן. לא הרגשתי שהם עשו עבודה מספיק טובה בלקדם, או לתת משקל לקרב הזה, כדי שאני אגיד, וואו. תראה, כן יש לנו בעיה של קונטנדרים במחלקה, אבל אם תראה את אלכס פרז, הוא הפסיד לפני זה למוקייב, הוא הפסיד לפנטוז'ה, הוא הפסיד לפיגורדו. הוא בא מרצף של 3 ניצחונות, ועכשיו הוא ניצח, מחזיר אותנו לאפס התקדמות בדיוויזיה, אתה מבין? אולי הם קיבלו שמתאוס ינצח, אבל גם הוא, קרב לפני זה, הפסיד לרויבל. אתה מבין? זאת אומרת, הטופ של הדיוויזיה הזאת כל כך חזק, שכאילו קרב בין שני חבר'ה כאלה, לא, לא, לא מרומם אותם, אתה מבין מה אני אומר?
שאלה, אני אשאל אותך שאלה, סתם מעניין לחשוב, כי אני, האם אתה רואה את הפערים דווקא במשקלים קטנים יותר? זאת אומרת, בין השמנה של הקטגוריה, דווקא במשקלים הקטנים יותר, אתה רואה את ההפרדה הזאת, אתה רואה את הטופ 3.
הבנתי את השאלה.
עכשיו, השאלה היא כזאת, האם כמה חיתוך משקל נכנס לכל הסיפור הזה? זה אחד. ושתיים, למה? כאילו, אני חושב, רוב הדבר הזה זה באמת חיתוכי משקל, זה אנשים שהבינו איך הם צריכים לעשות את זה, הם הבינו מה המשקל המדויק שהם צריכים זה, ואז הם נותנים את הפרפורמנס של הלייף. כי לא הגיוני, אתה יודע, סטטיסטית לא הגיוני, שאפילו מידל ווייט לא יהיה כזה נתק בין פליי ווייט.
אז אני אגיד לך מה, אני חושב שמה שנגעת מנקודה טובה, לא בחיתוך המשקל, אני מתכוון אלא לפער, זה שיש לך כמה אנשים ששולטים בקטגוריה ביד רמה, והרמה בניגוד, אני אתן דוגמת הקטגוריה של הלייטווייט. לייטווייט זה הקטגוריה הכי גדולה ב-UFC, אוקיי? והקטגוריה של הלייטווייט, אוקיי, כרגע אלוף איסלאם, ויש לנו את אוליברה, את סרוקיאן, כל האלה, נורא קשה להיכנס לחבורה הזאת של הטופ 5, כי הם נלחמים בתוך עצמם. ואז בא אחד כמו סרוקיאן, ומכריחים אחד כמו אוליברה לתת לו הזדמנות, והוא פורץ את דרכו פנימה. בסדר? פה, ברגע שהטופ 5 הם כל כך טובים, הם לא נותנים לאף אחד לפרוץ. כי כמו שראינו, אלכס פרז הפסיד לכולם. אתה מבין? הוא הפסיד, אז כאילו, הפער לפי דעתי נובע, זה כמו בנשים, אני אגיד את זה בצורה הזאת, כמו שיש בנשים, את האלה שהן ממש טובות מעל האחרים, אני חושב שזה קשור לעובדה שאנשים צריכים, במשקלים הקלים נורא האלה, קשה להם למצוא יריבים, הם נלחמים הרבה פעמים ומתאמנים עם חבר הרבה יותר גדולים מהם, קשה למצוא את המקום הנכון שבחור קיצוני כזה יילחם, החבר'ה בקיצוניות קשה להם, heavy weightים, מאוד קשה להם להתאמן, חבר שהם heavy weightים, זה אחד הדברים אני תמיד אומר, לאמן heavy weight זה לאמן משהו אחר מאשר כל שאר הקטגוריות, ואותו דבר זה החבר'ה הסופר קטנים האלה, החבר'ה שהולכים לך ביום יום ב-60 קילו, אתה מבין? ב-60-65 קילו, בסדר? קשה לאמן אותם ברמה הזאת, בסדר? כי בארצות הברית ובמקומות, רוב המקומות, זה לא כמו ישראל שכולם פה, הם 60 ומשהו קילו, בסדר? בוא נגיד זה ככה, חבר'ה שנלחמים ב-61 בארץ, 61-66, ביום יום הולכים סביב ה-70, בין 70-75. חבר'ה שנלחמים לך ב-57, הולכים לך ביום יום 60 ומשהו קילו. זה חבר קטנים, קשה להם למצוא בני זוג לאימונים, ולכן קשה להם להיות טובים באותה רמה. אז האלה שכן מצליחים, קופצים מעל כולם. אני לא מאשים את החיתוך משקל, כי אני רוצה שתחשוב על זה ככה, בממוצע, לא פר לוחם, בממוצע, כולם חותכים אותו דבר. כל הקטגוריה. אמן? אני יכול להגיד לך בדיוק כמה חבר'ה שנלחמים 57 הולכים ביום יום, אני יכול להגיד לך כמה חבר'ה שנלחמים ב-61 הולכים ביום יום. זה פחות או יותר אזור אותו דבר. יש את החריגים האלה, את הדביל הזה שיחתוך עוד 4 קילו יותר מכולם, עליו אולי אפשר לדבר שהחיתוך ישפיע, אבל על כולם החיתוך הוא די יחיד, וכולם כבר היום יודעים לחתוך, אני מקווה, ואף אחד לא, אתה יודע, סתם רץ בחליפה.
לא עושה קריס סייבורג. כן, לא, אני סתם, זה היה לי מעניין, כי הפערים האלה לא, יכול להיות שאני טועה, אני עכשיו מנסה לחשוב, הפערים האלה לא קיימים, אולי בגלל הרמת סיכון של הזה, לא קיימים ב-heavyweight לדוגמה. הוא לא קיימים כאלה פערים.
לא, בדיוק פשוט כולם גרועים.
זהו, זה אחד ושתיים.
איך מה הבעיה? יש לך קיצוניות. בדיוק כולם גרועים. בדיוק כולם ממש גרועים. ובפלייווייט והקטגוריות האלה, הם ממש טובים. טכנית. הם ממש טובים טכנית. אז זה פער מאוד גדול. בדיוק נורא קשה לייצר רצף ניצחונות. תחשוב שסטיפה מיוצ'יץ' נחשב הגרייטסט הביווייט בכל הזמנים עם שתי הגנות על התואר. אתה מבין למה? באמת, כי הם מצד אחד הם לא טובים באותה רמה כמו אחרים, ומצד שני כל מכה או כל טעות אתה משלם עליה מחיר נוראי. אתה מבין? לעומת זה במשקלים הקלים אתה לא משלם על טעויות באותה צורה.
זהו. זה סתם, זה היה מעניין זה. טוב, אז אלכס פרז מנצח, ואנחנו נעבור לאירוע ממוספר, שמגיע ברביעי למאי, מברזיל, מריו דה ג'ינרו, UFC 301, The King of Rio is back. בואו נדבר על שלושה קרבות?
יאללה.
יאללה, אנטוני סמית, אם כבר דיברנו על בוגדן.
האמת, זה נורא מצחיק אותי. מישהו העלה, אני לא זוכר מי זה היה, העלה הילייט של אנטוני סמית, getting beat up by all of the division. זה פשוט הילייט של אנטוני סמית, חוטף מכות מכל מי שבקטגוריה.
שמע, הוא הבן אדם שיש לו את רשימת הלוחמים שהוא נלחם בהם, אולי הכי מעודרת היום. לא עשו לו הנחות, לא עשו לו הנחות מהקרב השני שלו ב-UFC בערך.
כן, הוא אנטוני סמית, אנטוני סמית הוא קמפניז מן, אבל תראה, עוד פעם, הוא עולה מול ויטו פטרינו, אוקיי, שויטו פטרינו, עם כל הכבוד, אתה יודע, אנטוני סמית הפך להיות כמו
השומר ראש של הגייטקיפר. לא, הוא השומר ראש של הגייטקיפר.
אתה מבין, אני לא יודע איך זה, כי הוא בחור מבוסס, שהוא עדיין מצליח להעיף הראיות צעירים מדי פעם, אבל תראה, ויטור פטרינו, אחי, זה לוחם לא מוכר בשום צורה. אתה מבין, זה לוחם שזה הקרב החמישי שלו ב-UFC, והוא לא מוכר. לא מוכר, הוא לוחם שהוא הגיע אלינו מהקונטנדר, ניצח בסיבוב שני ב-TKO מגראונד אנד פאונד, ומאז הוא, תראה, 11-0, הוא רוצח, הוא בא לנצח את אנטוני סמית.
נכון.
אתה מבין, זאת אומרת, זה כמו שדיברנו מקודם, שהארגון צריך להכניס מישהו לשלב הבא, זה השלב הבא של ויטור פטרינו. מה יש לאנטוני סמית להרוויח מהקרב הזה? כלום?
כסף.
זהו, חוץ מי להמשיך לקבל מזכורת, אתה מבין? כי אנטוני סמית לא במקום טוב בקריירה שלו, אתה מבין? הניצחון האחרון שלו מתי היה? הניצחון נגד ריין ספן?
ריין ספן, כן,
אוקיי, זה הניצחון שני על ריין ספן, כי הוא עשה לריין ספן, הוא חנק אותו פעם. מאז הוא הפסיד לאנקלאי, לג'וני ווקר, לראונטרי. זאת אומרת, הוא לא במקום טוב בקריירה שלו. האם הניצחון פה יחזיר אותו למקום טוב? לא, וזה הנקודה. הניצחון פה לא יחזיר אותו למקום טוב, הניצחון פה יהיה ניצחון, הצופה הקאז'ואל מצפה שאנטוני סמית ינצח, כי הוא לא מכיר את היריב שלו.
השני, כן.
והיריב השני רוב הסיכויים ינצח, ואז זה יהרוג את אנטוני סמית, כי הוא אומר, מישהו לא מוכר ניצח אותו. אז קצת יתחילו להכיר את ויטור, והרבה פשוט יגידו טוב אנטוני סמית גמור.
מה אתה חושב? מי מנצח? בוא נאמר קצת.
לא, אני, בדברים האלה לרוב אני אלך עם הבחור הצעיר.
זה גם אני חושב.
תשכנע אותי מאוד שמשהו...
זה גם בברזיל, זה גם זה, אתה יודע, זה כבר נכתב מראש מה שנקרא. יאללה, co-main event of the evening, יש שיגידו המיין איבנט of the evening, כי צריך איכשהו לסחוב את פנטוז'ה. אני מצטער, אבל זה ככה. ג'ונתן מרטינז...
אני מת על פנטוז'ה, שתבין.
אני מת עליו, בתור לוחם, אחלה לוחם. האם הוא יכול למכור אירוע פייפרוויו? חד משמעית לא.
לא. אבל הוא אלוף בברזילאי, אז מה...
האם הוא יכול למכור אירוע בברזיל במדינה סופר ענייה? גם אני חושב שלא.
פייפרוויו אני לא חושב שהוא ימכור, אבל אני חושב שכולם יפה לראות את יוזה אלדו.
זה נכון. אז בגלל זה, זה מה שבאנו להגיד. ג'ונתן מרטינז הולך לקרב חייו, אני חייב להגיד, כי אין מה לעשות. אם אתה מחזירים אגדה, זה לא משנה win, lose or draw, אתה נלחם על קרב על חייך נגד ז'וזה, the king of Rio.
אבל תראה, גם זה אני אגיד, גם בוא נדבר על הקרב הזה. אתה לוקח לוחם, צעיר, בסדר, זה לא צעיר במובן של צעיר, אלא הוא בן 30, הוא פשוט בפריים שלו.
כן.
אתה מבין? הוא לוחם בפריים, ברצף ניצחונות מטורף. כמה ניצחונות יש לו עכשיו? רצף של 6 ניצחונות ב-UFC.
שישה.
6 ניצחונות ב-UFC, כולל על קאב סוונסון. לא הלוחמים ברמה מטורפת, כי הוא לוחם פייט נייט. בוא נגיד זה ככה. גם הוא, כמו ויטו, הוא לא מוכר, אחי, זה לוחם פייט נייט, אתה מבין? הבן אדם נלחם ב-UFC כבר כמה שנים, תן לי לראות, בוא נראה.
מ-2018.
יש לו המון קרבות ב-UFC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 קרבות כבר ב-UFC, אחי, ורובנו לא מכירים אותו, אתה מבין? והוא ברצף 6 ניצחונות, ורובנו לא מכירים אותו. יש לו ניצחון על קאב סוונסון, יש לו על תומאס אלמיידה, ועדיין רובנו לא מכירים אותו. והוא אמריקאי, והביא אותו נגד ג'וזה אלדו, איך אני אגיד את זה? ג'וזה אלדו הוא רגל אחד בחוץ?
לדעתי הביאו את שתי הרגליים שלו בפנים, כאילו הוא היה כבר בחוץ עם שתי הרגליים. ג'וזה אלדו לא נלחם כבר שתיים.
הוא בא היה לו 3 קרבות אגרוף,
נכון.
היה לו 3 קרבות איגוף, משהו כזה, נכון?
כן, נכון.
ג'וזה אלדו כבר עבר, ג'וזה אלדו עבר לאיגרוף, זאת אומרת, הוא הפסיד, היה לו רצף יפה, שהוא ניצח את מרלון ודרה, את פדרו מוניו, זה דרופ פונט, שהם שמות סבבה, ואז הוא הפסיד לדבשווילי, וזהו, ועבר לאיגרוף, בכל שנה שעברה הוא עשה 3 קרבות איגרוף, בסדר? הוא ניצח... שתי קרבות איגוף וטקו אחד מול ג'רמי סטיבנס, והחזירו אותו עכשיו, החזירו אותו נטו, כי ג'וזה הוא, יש לו סטאר פאוור מטורף
בברזיל, הוא האנדרסון סילבה שלהם הנוכחי, כן. אלא אם כן אתה מחזיר את אנדרסון מהקבר, לא כי הוא מת, אלא כי הוא, אין לו קריירה כבר, אבל...
פאנפקט, אתה רוצה לשמוע פאנפקט על אנדרסון סילבה וברזיל?
דבר איתי פאנפקט.
אנחנו בתור אוהדי MMA תמיד אוהבים לחשוב שאנדרסון סילבה הוא כוכב ענק בברזיל, ואתה יודע מתי הוא נהיה כוכב ענק בברזיל? הרבה יותר מאוחר ממה שאנשים חושבים.
סונן?
לא, אחרי שהוא מוריד בהדקיק את
ויטור.
הסיבה שוויטור בלפורט הרבה יותר מפורסם בברזיל.
ויטור אגדה.
לא בגלל שהוא אגדה, כי הוא היה באח הגדול בגרסה של הברזילאים. ממש מזמן אני מדבר איתך, עוד לא בתקופה הנוכחית, אני מדבר איתך הרבה שנים אחורה הוא היה שם, והייתה שם מלכת יופי איתם, זה היה כזה של מפורסמים, עונה של מפורסמים, הייתה שם מלכת יופי, וכל מה שהוא עשה זה פימפם אותה מול המצלמות. דרך אגב, הוא אשתו היום, דרך אגב. הוא אשתו היום, הבחורה.
אז זה בסדר.
ועם כל מה שהם עשו זה, הוא פימפם אותה שם מול המצלמות, הוא נהיה כוכב מטורף בברזיל, ואחד הסיבה שהוא ואנדרסון סילבה לא הסתדרו, אם אתה זוכר את השקילה עם המסכה,
עם המסכה, בטח.
ויטור לא הבין מה הוא רוצה ממנו, אנדרסון סילבה מאוד כעס, הוא היה לו מאוד המון טינה על ויטור בלפורט, שהוא כזה מפורסם בלי להיות לוחם כזה טוב מבחינתו. זאת אומרת, הוא הצבן אותו שהוא על, הוא כאילו הפנים של הלחימה בברזיל, כשהוא כאילו, הוא האלוף והכל. אז משם היה כל הטינה. אז אחרי הביתה הזאת הוא נהיה מפורסם בברזיל. זה גם היריב, שכולם הסתכלו על ויטור בלפורט, וזה גם הצורה שהוא סיים את זה עם הביתה. שם בעצם אנדרסון סילבה עבר להיות מגה כוכב. אבל נחזור לענייננו על ג'וזה.
ג'וזה.
אז ג'וזה החזירו אותו בשביל הסטאר פאוור פה בברזילאים, ואין מה לעשות. הוא יביא את זה, אבל לפי דעתי, וואי, קשה לי לראות אותו מנצח. אני אגיד לך את האמת. קשה לי לראות אותו.
גם אני לא חושב שהוא מנצח. אני מת עליו.
גם אני אגיד לך מה יותר זה שהחזירו אותו לקרב אחד. זאת אומרת, החוזה שלו הוא לקרב אחד.
כן.
אתה מבין?
זה
כמה מחויב אתה ללחימה. אם אנחנו נראה את, יש מצב שנראה את ג'וזה אלדו, מנסה פשוט להתאגרף, מנסה להמשיך מה שהוא עשה בשנה ומשהו האחרונות, פשוט מנסה להתאגרף. יש לו טקדאון דיפנס טוב מהיותר טובים שהיו ב-MMA, זאת אומרת, לכל החבר'ה הצעירים שעושים MMA ורוצים לדעת טקדאון דיפנס, מה הוא? תראו את הקרבות הישנים של ג'וזה אלדו, כי כל מה שהאמריקאים ניסו זה להוריד אותו באבקות, וכל מה שהוא עשה להם זה, באמת נראה לי שהיה לו את הספול מהיותר טובים בכל עולם האמת.
רק כדי לסבר את האוזן, יש לו ניצחונות על יוראי פייבר, שזה מה שיוראי פייבר יודע לעשות, והוא לא הצליח, צ'אד מנדז.
צ'אד מנדז, יוראי פייבר, פרנקי אדגר, המון לוחמים שהם טובים בטייקדאונים שלהם, ופשוט לא הצליחו להוריד אותו. לוחמים צעירים שרוצים לראות אימון טוב לטייקדאון דיפנס, תרשמו ג'וזה אלדו טייקדאון דיפנס טריינינג ביוטיוב, ותראו אותו עושה ספיינג, שאנשים טריים מתחלפים עליו לשוטים, והוא עושה ספיינג MMA איתם, כולל גרג מנארד, שהוא שם בחבר שמתאבקים איתו, ותראו כמה הוא טוב בטייקדאון דיפנס.
זהו, אז אני, אם אני צריך לאמר על הקרב, ובואו נאמר קצת, אני חושב שג'וזה אלדו מפסיד, מרטינז מנצח בהחלטה. אני חושב שג'וזה אלדו קרוזית שלושה סיבובים, והוא מנצח בהחלטה.
אתה יודע למה זה מעניין? כי ג'וזה אלדו היה אחד הבועטים לרגליים הכי טובים שהיה, מי שלא ראה את הקרב שלו מול אוריה פייבר, שהיה ב-WEC, דרך אגב, נכון. וואי, תראה איזה זקן אני, והייתי באירוע הזה בלייב דרך אגב, הייתי באירוע הזה.
אופה, זה לא ידעתי.
כן, הייתי באירוע הזה, הוא ראה בסקרמנטו, האירוע הזה היה בסקרמנטו, איפה שהוא ראה פייבר, לא ראית כניסה מגניבה, עד שראית את אוריה פייבר נכנס בסקרמנטו, וכל הקהל של איזה 15,000 איש רוקע ברגליים תוך כדי שהוא נכנס, אבל הכמות התעללות שהוא חטף מג'וזה אלדו ובעיטות רגליים, זה היה פלילי, זה היה פלילי. אבל, הוא לא בועט כבר בשנים האחרונות, אני לא יודע להגיד למה, ג'וזה אלדו הפסיק, לעומת זה ג'ונתן מרטינז, יש לו ביתות רגליים נוראיות, הוא לקיקר מעולה, ממש לקיקר מעולה, ויהיה מעניין לראות אם עכשיו שג'וזה אלדו הוא בוקסינג הבי, הרי מה אתה עושה למתאגרף, הדבר הראשון שאתה עושה לו זה אתה בועט לו את הרגליים, כי המשקל מפוזר שונה באיגוף, ויהיה מעניין לראות אם ג'ונתן מרטינז הולך לעשות ג'וזה אלדו לג'וזה אלדו.
אופה, אבל אני חושב שג'וזה אלדו קרוזית. שלושה סיבובים. יאללה, מיין איבנט. פנטוז'ה נגד ארסג. ארסג, נכון?
כן, כן. לא, 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 ארסג. סג. סג? סטיב ארסג? סטיין? ארסג? ארסג? איך אומרים את זה? תראה, סטיב ארסג, חד משמעית, לוחם טוב, להגיד שהוא הרוויח את הטייטל שוט הזה? לא. הוא אמנם 12-1, שזה מאזן מאוד יפה, וזה היה לו 3 קרבות ב-UFC, 3 ניצחונות, כולל נוקאוט בקרב האחרון מול מט סנל. וואלה, לא יודע איך הוא קיבל את הקרב הזה ולא מורנו, כי אני חושב שכולנו חיכינו לרימץ' ביניהם, אבל פשוט מורנו הפסיד לרויבל, מורנו הפסיד לרויבל,
ורויבל הפסיד
לאחרונה לפנטוז'ה.
נכון.
אז כאילו הם תקועים במחלקה, למרות שאני ממש רציתי לראות את מורנו נגד פנטוז'ה, אולי נראה את זה בהמשך, אבל אני, אבל וואי, אני פשוט לא רואה, פנטוז'ה הוא כל כך טוב, בעיניי באמת, מורנו, פנטוז'ה, רויבל, הם רמה אחרת, הם באמת רמה אחרת, וכרגע בראש ההר הזה זה פנטוז'ה, ופנטוז'ה, אחי, אתה לא יכול, אתה יודע מה יפה בקטגוריה הזאת? זה הקטגוריה לחנונים של MMA, כי מי שאוהב את הצד הטכני, הרי ל-MMA יש המון רבדים, כי זה ספורט בידורי, כמו שאומרים על אגרוף, אגרוף אומרים, זה ספורט ממש מעניין, חוץ ממה שקורה בזירה, אז MMA יכול להיות כזה, זאת אומרת, יש את החבר'ה שבאים רק בשביל הסיפור, מבחינתם לקבל את התוצאות, וההיילייט זה מספיק, יש הרבה אוהדי MMA שהם לא צריכים לראות את הקרב, הם יודעים מי הלוחמים, הם יראו את ההיילייט, איך הוא ניצח, זה מספיק להם. ויש חנונים כמוני שמאוד אוהבים את הצד הטכני, שהקטגוריה הזאת זה חגיגה, ולראות את פנטוז'ה ומורנו ואת רויבל נלחמים, זה כאילו, זה הרמה הכי גבוהה של MMA. לא יבלבלו לכם שהחבר'ה למעלה הם יותר טכניים.
לא, אני אגיד את זה גם טכני. מבחינת שופט, מורנו פנטוז'ה זה אחד הקרבות הכי מעניינים, כשופט לשבת ולשפוט את החמישה סיבובים האלה.
הם כל כך קלים, והם בכושר כל כך טוב, שהם לא מפחדים להתאבק, הם לא מפחדים לעשות סקרמבלים מטורפים, הם מרביצים כמו משוגעים ולא נגמר להם הכוח, כן. והם פוגעים מלא אחד בשני ולא מצליחים לעשות נוקאוט, כי הם לא חזקים, אז הקרב ממשיך, אתה מבין? כן, זה כן. מטורף.
ואת כל זה אתה צריך לנקד. אז תחשוב, זה קשה, זה מאוד קשה.
כן, כן, ומאוד קשה להם לקבע אחד השני. בניגוד לקטגוריות למעלה, נגיד במידל ווייטים ומעלה, מאוד קל לקבע אנשים. אתה כל כך כבד והוא כל כך לא בכושר, שזה קל. כן, אבל זה האמת, היכולת, תקשיב, אנשים לא מבינים את זה, הרבה פעמים היכולת שלך לצאת מלמטה היא פקטור של כושר ולא טכניקה. אתה מעדיף לעשות פחות, כי אתה יודע שזה המחיר האנרגטי הוא נורא גבוה. וחבר'ה קלים פשוט משתוללים, אתה מבין? ואז הם קמים באמת. החבר'ה הקטנים קמים, וזה ממש מעניין. אני מאוד יענה מהקרב הזה, אבל אני חושב שפנטוז'ה הוא רמה מעל.
כן, הוא רמה מעל, אני מסכים. אני גם רואה סיומת, דרך אגב. אני לא חושב שזה ממשיך 5 סיורים. רק על המלחמה של מורנו, תחשוב איזה מלחמה הייתה שם.
לא, לא, כן, אבל אני...
קשה לצפות ממשקלים כאלה לסיומות, אבל...
לא, 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 פשוט אני אגיד לך מה, אני חושב שסטיב הרצג, הוא לא קל לסיים אותו. זאת אומרת, אני, אתה יודע מה, אולי, תן לי לחשוב על זה, אולי יכול, כן, יכול להיות פה סיומת, פנטוז'ה מספיק טוב בשביל לסיים אותו, אבל אתה יודע, גם פנטוז'ה יכול להתאפס, הרצג יכול גם לתפוס אותו, כי יש לו נוקאוט פאוור. טוב, נראה.
יאללה, זה היה אירוע UFC 301 שבא אלינו לטובה בסוף שבוע האחרון. אז זאת התוכנית שלנו להיום, חברים. אני רוצה להגיד תודה לאולגה רובין שפינתה מהזמן שלה והצטרפה אלינו. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, שי קאץ.
מה עוד יש לי לעשות ביום חג זה?
בדיוק. אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם עוקבים אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק, ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בכל הפלטפורמות. תחפשו טייק דאון MMA, אתם תגיעו ישר אלינו, תעשו שם לייקים, חברים, תשתפו, תשאלו שאלות, אנחנו עונים. אז זהו, חברים, שנמשיך לראות קרבות אך ורק בזירה, תשמרו על עצמכם. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. אני הייתי ארקדי סצ'קובסקי, זה היה שי קץ. פקה.